וכעת לחוק של החבר הכנסת אילטוב, בהמלצתה של שרת המשפטים איילת שקד, לפי הדי יהיה ברוב של 5 מתוך 9 חברי הוועדה למינוי שופטים, כדי למנות שופטים חדשים, במקום מה שהיום נהוג 7 מתוך 9, ואנחנו משוחחים כעת עם רבה של קריית אונו, הרב דוקטור רצון הרוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית. שלום לרב.
שלום לך ולכל המאזינים העיקרים.
ובכן, איך אתה רואה את הצעת החוק הזאת של השרה שקד?
אני חושב שזו הצעה נכונה, כלל גדול מאוד מאוד, שעולם המשפט למד מתורת ישראל, אחרי רבים להטות. ורוב של אחד הוא רוב, נהפוך הוא. התורה היא שחידשה שרק בדיני נפשות, כשמחייבים את הנאשם, אז צריך להיות רוב הניכר. אבל שלא בדיני נפשות, כשלא מחייבים, אזי תמיד עיקרון הרוב מכריע אפילו ברוב אחד. ואין שום סיבה בעולם שלא ליצור מצב כזה של רוב מיוחס בבחירת שופטים, במיוחד שכולנו יודעים שבגלל שמדובר בוועדת מינויים שהיא מורכבת מנציגויות של גופים מסוימים, הרי רוב המיוחס יוצר מצב של תלות וחוסר הכרעה של כולם בכולם, ואז לא תמיד אתה יכול לרענן את שורות בתי המשפט כפי מה שצריך להיות, כי יכולים להיות שיקולים שונים ואינטרסים שונים. משום כך, דווקא היא הנותנת שאכן באמת בבחירת שופטי ישראל, עיקרון של הרוב על פי אחד יפעל. כאן בני, אני רוצה לומר, תורת ישראל כשהיא חדשה שעל פי רבים להטות, היא קובעת שבתנאי שכל הפורום משתתף, אם מישהו לא משתתף, אין הכרעה. עד רבה, שישמרו על העיקרון הזה, שזה רוב מתוך כולם, ואז זה דמוקרטיה נעלה, דמוקרטיה יהודית-יהדותית. עיניך רואות שבכנסת יכולים לקבל חוקים שונים, אבל לא רוב מתוך 120, אלא רוב מתוך הנחחים והרבה נעדרים. וכן אותו דבר בכל מיני מערכות שונות, מוניציפליות, רוב מתוך הנחחים, ועוד שטרצה לומרת רוב מתוך ההרכב המושלם. אז ברור שהם, מאחר ויש הרכב קבוע בחוק, יחייבו שלא יתקבל שום רוב בהכרעה של אחד, בלא השתתפות של כולם. אבל לבוא ולומר שצריך להיות תמיד רוב המיוחס, אין שום סיבה לכך. כאן המקום להעיר בני, שבאמת ההערה הזו, החשובה הזו, יש לה משקל כבד מאוד מאוד, בגלל שבית המשפט העליון נטל לעצמו סמכות שהחוק לא עניק לו אותה. כי בית המשפט העליון מבחינת החוק הוא בית משפט א' כערכאה לערעורים על ערכאות נמוכות ממנו, ב' כבית דין גבוה לצדק, בעיקר לענייני המנהל, זכויות הפרט וכו'. אלא מה? שבית המשפט העליון נטל על עצמו סמכות שלא עונקה לו בחוק, להיות בית משפט הגבוה לענייני חקיקה. אז הוא פוסל גם חוקים. זאת אומרת, כאן זה היררכיה מאוד מאוד גבוהה. ולכן, איך ייתכן שבאמת הדבר הכל כך מהותי בעם ישראל ייקבע ויהיה תלוי באיזה שהם שופטים שיש להם אג'נדה ושהם יכולים להכתיב מי יבוא איתם ומי ישב איתם? אז אם ככה, לעולם לא יהיה רענון, לעולם לא יהיה ביטוי לתפיסת העולם של הרוב, ואיזה דמוקרטיה היא זו? לא יהדות ולא דמוקרטיה. בזמנו אני יעצתי ואמרתי, בואו נפריד בין המערכות הללו. בית משפט העליון, א' כבית משפט הגבוה לערעורים, היה וישאר. בית המשפט העליון כבגץ, היה וישאר. רוצים לתת לו עוד סמכויות מסוימות בענייני חוקה. אוקיי, בתנאי שהחוק יקבע את סמכויותיו. אבל בעד זה אסור, כי זה פרוץ מדי, וזה דבר מאוד מאוד מהותי. עכשיו אני עולה עוד דרגה, להיררכיה רביעית. יש דברים שאינם קשורים להווה, לשעה ולמקום. הם קשורים בכלל עם ישראל, שאלות של דת ומדינה, שאלות של דת ואומה, הם לא שאלות שנוגעות אך ורק לעם היושב בציון, רק לאלה שנמצאים פה. הם קשורים בתפוצות, הם קשורים לדורות, לדת השונים. ולכן כל דיון שמתקיים בבית המשפט העליון על בסיס של ערכי היהדות, שזה קשור בכל האומה כולה, בכל מקום שהיא נמצאת, ובהיסטוריה היהודית, לא ייתכן שאכן בית משפט העליון שאיננו משקף את כל הרבדים האמיתיים שיכולים לייצג את כל ערכי היהדות, איננו משקף, איננו מבטא, איך הוא יוכל לקבל על עצמו אחריות, והוא לוקח על עצמו אחריות כזו, וזה אסון, והוא מכריע בהכרעות ערכיות של כלל ישראל. זה לא נכון, זה לא הגון, זה לא הגיוני, יש נזק מרובה מאוד מאוד לדורות. משום כך, זוהי השעה ללכת במתווה של החוק הזה, וזה רק ראשית דרך, לענו דעתי, זה צריך לחולל עוד תמורה גדולה בעניין הזה, על בסיס המתווה שאמרתי לך, מעין ארבע ערכאות כפי שתיארתי אותם כעת.
אני רוצה להודות לך, הרבה של קריית אונו, הרב דוקטור רצון ערוסי, תודה רבה.
כל טוב השם ועזרתם.